אחד. מחכמי הנוצרים וישלם לתורתו למעשה ונאל אז ויאמר לו אני מאמין כל נמצאים נבראים וכקדמו רק הבורא יתברך אשר ברא את העולם כולו בשישה ימים. כלומר, ברור שצריך להגיד שיש משהו קדמון, אבל בניגוד לפילוסוף שאצלו הכל קדמון, אז הוא מאמין שרק הבורא והעולם הוא נברא בשישה ימים, כמו הסיפור בספר בראשית. וכן מאמין אני כי כל האנשים מצאצאי אדם הם, אחרי כן מצאצאי נוח. קיצור, כל מה שכתוב בתורה, ואליו מתייחסים כולם, מאמין לי כי האלוה המשגיח הנבראים מתחבר עם בני אדם, כל מה שהפילוסוף שלל, האל הוא אל ששולט בעולם, אל שמתערב, אל שבהחלט יכול לשלוח לך את המלאך שהיה אצלך אתמול בלילה, וגם שלשום וכו'. יש לפניו כעס ורצון ורחמים, וכי מדבר הוא אל נביאה ולחסדה בירתו וגירתו עליהם, וכי הוא שכן כבוד בקר ציבור אחד, אשר בו בחר, שזה עם ישראל, כלל דבר מעניין בכל מה שסופר על כולל בתורה וביסודות דברי הימים בני ישראל אותות. למה אני מאמין? כי כל הסיפור הזה הוא פומבי מדי, אשר לא ייתכן לכפור באמיתתם כי מפורסמים היו והתמידו זמן רב ונגלו בהמונים גדולים. כלומר, יש פה איזשהו מסורת, נרטיב, סיפור היסטורי מאוד מאוד רחב, מאוד מאוד נפוץ. אני משתלב עם הדברים האלה, בעיניי אני נותן ערך אמת לכל הדברים הללו. זה אני מאמין, הדברים האלה נתפסים בעיניי כאמיתיים. ובעצם, תשימו לב לתחכום, הוא אומר, אני, נקודת המוצא שלי, היא מה? הסיפור התורני של עם ישראל, על ההתגלות אליהם, הבחירה בהם, כל הדברים האלה הם בתשתית העולם האמוני של הנוצרי. בנקודת המבט שלנו עד כאן, בסדר. אז גם פה יש סוג של פלגינן דיבורה, כן? עד כאן בסדר? בואו נראה את ההמשך. אולם, בסוף דברי ימיהם, כי בדור אחרון לבני ישראל, זאת אומרת, אתם מבינים שמבחינת הזמן, לידת הנצרות היא בשנת אפס. אם הייתה שנת אפס, זה ויכוח בין ההיסטוריונים. עד כמה אפס זה, כן, זה ברור לכם, מינוס אחד אפס, היה שנת אפס או היה נקודת אפס, ומינוס אחד ואחד, טוב, עזבו את השאלות האלה, זה לא כל כך מטריד אותנו. אבל מבחינתם, חורבן הבית הוא בשנת 70 לספירה הנוצרית, לפי החלק מהמסורות שלנו זה שנת 68, לא משנה, יש הבדלים בין המסורות הללו, זה לא כל כך חשוב. ובעצם הנצרות מופיעה בסוף ימי בית שני. אין ספק שהסיפור על צליבתו של ישו הוא סביב שנת 40 בערך, הוא נעשה בידי סנהדרין שעדיין דן דיני נפשות, אם כי לא בדיוק דן דיני נפשות, הם דנו אותו למיטה ובעצם מסרו אותו לפונטוס פילטוס הנציב הרומי, ושהוא זה שבעצם בפועל ביצע את גזר הדין, אבל גם הסנהדרין דנו אותו למיטה, ולכן יש הצדקה לטעון שאנחנו עשינו את זה, אף על פי שבפועל לא אנחנו עשינו, ואין שליח לדבר עבירה, וזה תלוי אם זה דבר עבירה או דבר מצווה. אבל איך שלא יהיה, העסק הזה הוא כך, וזה מה שאומר דור האחרון לבני ישראל, משום שבעצם תבינו שהתפיסה הנוצרית היא שזה בדיוק מה שקרה. אתם לא קיבלתם את המשיח, אז מה קרה? נחרב לכם בית המקדש. אתם יודעים, אנחנו לא כל כך ערים לטיעונים האלה, אבל זה הטיעונים המרכזיים שלהם, שהחורבן הוא עונש על מריינו לקבל את המשיח כמשיח. אז בסוף דברי ימיהם, בדור אחרון, ומבחינתם זה גם בגלל שבעצם זהו, זה סוף ימי דברי ימיהם, גמרנו, אתם יורדים על הבמה, אתם נעלמים, אתם, תחשבו רגע, אנחנו עכשיו לא במאה ה-20, כשאנחנו נמצאים פה בהרי, בין הרי חברון להרי ירושלים, בגוש עציון, מדברים בשפה העברית, ואם נעשה פה איזושהי סקירה היסטורית, לא היסטורית, ביוגרפית קצרה, מאיפה כל ההורים של כולנו באנו, אז יש לנו פה איזה מדגם קטן של התוצאה של קיבוץ הגלויות שהגיעו פה לארץ. אז תחשבו שאנחנו עכשיו לא נמצאים פה, נמצאים בספרד, לפני 850 שנה, ובעצם אנחנו רק ההמשך של מה שקרה בעקבות הקטסטרופה של חורבן בית שני, שפשוט זה הלך והלך 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 והידרדר והידרדר והידרדר. אז מה הנוצרי אומר? לא, חבר'ה, אתם לא קולטים מה הולך פה. אתם אידיוטים. ברור מה שהולך פה. אתם פסה.
למה פסה? בגלל שלא קיבלנו
את המשיח. בגלל שלא קיבלנו
את השם.
לא, מה פסה? לא קיבלנו את המשיח. זה חלק מלא לעבוד את השם. כי זה המשיח של השם. של מי הוא משיח? הכפירה בו, בישו, היא חטא חמור מאוד, שראוי לעונש כבד ביותר, אבל בעצם הוא מסמן את מה שישו רצה לומר, שעם ישראל פג תוקפו, זאת אומרת, הוא מילא את שליחותו, ועכשיו הוא פשוט יורד מעל דפי ההיסטוריה, משום שעכשיו מתחיל מהלך חדש, שהוא מתחיל במי שהולך בעקבותיו של המשיח. זה כל כך ברור. והמצב שלכם על הפנים, ועל פני הפנים, ומדרדר והולך. יש לו קייס היסטורי להגנת הדת המושפלת. מבחינה מציאות היסטורית, זה מדרון תלול. לא חלקלק, אבל תלול. זה מה שהוא אומר. בסוד דברי מהם, בדור אחרון לבני ישראל התגשמה אלוהות והייתה לעובר בגוף של בתולה ממשפחה רמה בישראל. כן, זה אחד הדברים בנצרות, כן, יש באמת הסתייגות מהאופציה שהיא נולדה כדרך כל בשר, שהוא נולד, כן? אז היא גם צריכה להיות גם בתולה וגם אימא, אתם מבינים? זה שתי דימויים שמאוד מאוד אהובים, כן? דמות נשית תאורה כזאת שלא הזדהמה במיניות בכלל. מצד שני, היא התברכה באימהות, כן? זה שכל שאר אנשים כדי להגיע להיות אימא צריכים להזדהם במיניות, זה אחת הבעיות, אבל זה התפיסה שכמובן תופסת את המיניות כזוהמה, כמשהו שצריך לי, שזה גם מטיל על התרבות שלנו במידה מסוימת, אבל כמובן שזה לא נכון, כן? אבל זה מה שהם צריכים, לשמור את האידיאל הזה. אז משפחה רמה בישראל, הייחוס דרך האימא, אף על פי שאצלנו הייחוס הוא צריך להיות דרך מי? השיוך הלאומי דרך האימא, והייחוס דרך האבא. אבל איך הוא יכול להיות ממשפחת בן דוד אם הוא לא אבא? כן, זה בטח שהם אומרים. מה?
יוסף הוא ממשפחת בן דוד.
נכון, אבל איך הוא יכול להיות ממשפחת בן דוד אם יוסף הוא לא אבא? לא חשוב. מה? לפי הסברה שלהם, רוח הקודש עיברה אותה עם זרעו של האבא רק שלא יש שם יחסי מין. וקימת. זה בהמשך. אבל בואו נראה. והיא ילדתו, ברוך השם, שזה היא הייתה מעוברת. כן, אנושי בניגלה ואלוהי בניסתר. זאת אומרת, בעצם כלפי חוץ נראה כבן אדם, אבל בעצם זה גילום של האלוהות. נביא שלוח בניגלה ואלוה שולח נביאים בניסתר, והוא המשיח הנקרא אצלנו בין האלוהים, והוא האב והוא הבן והוא רוח הקודש. זה ביטוי שלהם, בלי ספק. והנה אנחנו מייחדי האלוה באמת, אם כי בלשוננו מופיע השילוש, כן? אתם, זה לא, זה באמת אחד השאלות הכי, הכי מרתקות בתיאולוגיה הנוצרית. מה זה אחדות ושילוש? מה זה בדיוק האחדות הזאת? מה זה בדיוק השילוש הזה? אין לי עניין להיכנס לפלפול הזה. וגם אתם מבינים שאנחנו לא הראשונים ששואלים את השאלה, ויש להם איזה אוקימתות. הם עסקו בזה הרבה מאוד. כבר בשלמים הראשונים, אולי אני אקריא לכם את זה אחר כך, יש להם הצהרה שלמה שצריך להגיד שזה גם זה וגם זה וזה ביחד.
מה הרעיון?
תראה, הרעיון הוא פה, אני אגיד לכם, תראו, עכשיו אני אסביר קצת. הרעיון שלהם הוא, וסליחה שאני נותן פנים לרעיון הזה. זאת אומרת, הסברה שלהם היא שהתפיסה שלמה זה לא הלך כל כך, זה בגלל שיש ריחוק גדול מדי בין האנושי לבין האלוקי. זאת אומרת, האלוקי הוא כל כך גבוה, הוא כל כך נעלה, הוא כל כך למעלה, והאנושי הוא כל כך למטה, אלמלא מופיע איזשהו הצורך שהאל יתממש, או שיהיה פה איזו ישות אנושית מצד אחד, שהיא תהיה קרובה, זה מה שמאפשר להם, לבני האדם, להתקרב לאלוקי שבקיום, בהוויה. זאת אומרת, יש להם איזו תפיסה שההתגשמות של האל זה להוציא את הפנים האנושיות, ומלא זה מרומם את האנושי לקראת האלוקי באיזשהו אופן. והדוגמה הזו, אז אנחנו לא מדברים בצורה הזו, ואנחנו לא אומרים דברים מהסוג הזה. אבל מצד שני, אנחנו כן מדברים על כך שאנחנו בני אדם, שאצלנו לא מתרחקים ממיניות, ואצלנו אין מנזר השתקנים, ואין זה מנזרים בכלל, ואצלנו יש חיים בתוך המציאות. אבל הם טוענים, את הדבר הזה הם רוצים להלביש על הדמות, הדוגמה של האדם הפרטי הוא גם, אבל זה לא העיקר העניין. הוא נותן דוגמה איך אפשר בכלל, ומלא אם כל אחד יזדהה איתו בצורות כאלה או אחרות, בצורות אפילו מאוד מאוד מוחשיות ובשריות. זאת אומרת, שאתה אוכל מבשרו, שאתה מקבלים, אתם בטח ראיתם באיזשהו סרט, ראיתם את זה, לא עלינו, שאנשים מקבלים מלחם הקודש בסוף הביקור בכנסייה בימי ראשון, ראיתם את זה? כן? כן, אז הם משתתפים כאילו באוכלים מבשרו ושותים מדמו, היין, זה כדי ליצור חיבור, כדי שהוא יתערה בתוכם. זאת אומרת שבאיזשהו מקום יהיה בהם ממנו, ואז אם יהיה בהם ממנו, אז גם הם יהיו יותר אלוקיים. הם צריכו להיות יותר אלוקיים בתוך הקשר אנושי. זה הוורד שלהם. ואז הם מוכנים אפילו להפוך את האל לבן אדם, כי זה מסירות נפש של האל להפוך לבן אדם, ולהיכנס להגבלות של בן אדם, וזה כמה שהאל רוצה לגאול את בני אדם. זה החסד האלוהי שהוא מופיע אלינו בצורה הכי הכי קרובה אל, עד מה? עד היותו בן אדם. זה הוורד שלהם. שלא עלה על דעתנו, אבל זה הוורד שלהם. אז למה הם צריכים גם בן וגם רוח הקודש וגם הוא אב והוא הבן? כי אתה מצד אחד אומר שהוא נשלח לפה והוא תוצאה של איזשהו מגמה, מצד שני הוא השורש של כל הדברים. אז הם מנסים להגיד שהוא כולל את כל האפשרויות, את כל ההיבטים. והנה אנחנו מיחדי אלוה מתים כשלא מפיע השילוש, ואינו מאמינים כי יוצר שכן כבוד תוך בני ישראל, כשיש דבק בהם העניין היו יעדותה שלא הפסק. ופה אומר באמת ההקשר הטבעי הקרוב הרלוונטי, הבסיסי, היה כמובן עם ישראל, כי הם המועמדים הראשונים לסוג כזה של אולם אחרי אשר מרו בעוניהם משיח זה הוצלבו, והם לא קיבלו אותו, אז יש שינוי בתוכנית, כמובן שזה היה מתוכנן מראש. ומה התחיל הקצף, האלוהי ניתח על המונם, כמו שאמרתי לכם, זה התחיל בחורבן בית שני, וזה נמשך עד היום. לא עד היום, אבל אתם מבינים, עד היום של ספר הכוזרי. והרצון האלה התחיל שורה על היחידים אשר הלכו אחרי המשיח. כלומר, מי עכשיו יש העברת מקל השליחות, העניין האלוקי עובר לאותם שליחים אשר היו, תכתיקה, כתוב פה, כן? לאותם יחידים, זה 12 היחידים שהלכו אחרי המשיח, שהם תכתירו את זה. ואנחנו איננו, ואחרי כן על האומות אשר הלכו אחרי היחידים ההם. ואנחנו איננו מן האומות ההן שהלכו אחרי היחידים ההם. אם אמנם אין אנו מזרע בני ישראל, רואים אנו יותר מהם להיקרא בני ישראל, כי אנחנו הולכים אחר המשיח ואחרי שליחם בני ישראל, אשר היו 12 במספר, שכן באו הם במקום השבטים. אז אתם יודעים שהיו 12 שליחים, שמעתם על זה בוודאי, ואתם יודעים שיש איזה אחד בוגד שהסגיר אותו והוא יודע יש קריות, והוא ה-13, ומכאן המספר, אחד הסיבות שהמספר 13 הוא מוקצה מחמת מיוס. יהודה איש קריות, כך בעברית כך הוא נקרא. וגם עם רב בני ישראל הלכו אחרי אותם 12, והם היו כמחמצת לידי עדיין נוצרות נזרו למעלת בני ישראל, והי לנו הניצחון והנפרוץ בכל הארצות. ופה הוא מתמצאת מאוד שלבים בסיסיים בהתפתחות הנצרות, כשהנצרות כבשה את רומא, או כשיותר נכון כשהקיסר התנצר, אז בעצם הוא הפך את הנצרות לדת הרשמית של כל הקיסרות הרומית, ואז בעצם נפוץ בכל הארצות. איזשהו תהליך ראשון עוד לא היה בעצם מעבר מהנצרות הקדומה בארץ ישראל לנצרות באירופה. יש שלב מאוד מאוד חשוב בתהליך הזה, ובסופו של דבר השלב הזה הוא קשור לזה שמנטרלים את הצורך לקיים מצוות. אני תכף אסביר קצת את העניינים האלה. והדבר המרכזי פה זה באמת עובר משלב של בחירה בעם ספציפי, שזה עם ישראל שהוא העם הנבחר, לפנייה לכל האנושות. יש פה מעבר מפרטיקולריזם לאוניברסליזם. כלומר, אין פה משהו שהוא רק לאומי, שנשאר בהקשר הלאומי של עם ישראל. אנחנו ברגע זה פורצים את הלאומיות, ובעצם פונים לכל אדם באשר הוא אדם, וזה מה שנקרא כאן, וכל האומות נקראות על הדת הזאת צורכי מצוותיה. מה הם מצוותיה? ופה במבליה אומר, הם ביטלו את המצוות המעשיות. אנחנו תכף נדבר על זה. הם למעשה ביטלו את המצוות המעשיות, ונשאר להם יחסית מעט מצוות. מה הם? להריץ את המשיח, לרומם את הצלב אשר נצלב עדיו וכדומה. כן, הרבה מאוד מהמצוות הדתיות שלהם, מהפולחן הדתי שלהם, קשור באמת בישו עצמו, או במאורעות שהוא עבר, החגים שלהם, הם קשורים למאורעות חייו של ישו, ומעט מאוד מצוות. אשר לדלנו נושאנו מציווי שמעון השליח. שמעון השליח הוא באמת ייסד את הכנסייה ברומא, והוא פאולוס, שמעון, יש שמעון ויש פטרוס ופאולוס, פטרוס הוא זה שהקים את הכנסייה ברומא, ופאולוס הוא, איך קוראים לו בעברית? שאול. פאולוס, כן, אז פאולוס יש לו גם חלק, אני עוד נזכיר אותו רגע, אבל פטרוס עליו קראו הראשונים ופטר חמור וכולי, ככה היו רומזים לפסוקים האלה כדי... עכשיו, הוא באמת מייסד הכנסייה ברומא, והוא גם זה שמבטל את המצוות המעשיות. הוא מבטל את המצוות, תכף נסביר באיזה פטנט הוא עושה את זה, איזה דרך הוא, מה השיטה לבטל את המצוות. אבל חוקרים לוקחים לתורה, בה נוגעים תמיד, נותן להטיל ספק, אם תונה אם יתה לא, כבר נאמר באבנגליון, מפי המשיח, כלומר זה בדרשה על ההר, אחת הדרשות הכי מפורסמות של ישו, נאמר שם, אני לא אסתור מצווה, לסתור מצווה מצוותיה באתי, כי אם לחזק את כל מצוותיה ולאשרן, זה כתוב שם בדרשה על ההר. ובאמת כולם מבינים שהשלב הראשון של הנצרות היה השלב שבו היא הייתה האמונה של אנשים שחיו אז בארץ ישראל, שקימו ברמות כאלה או אחרות את המצוות הפרושיות במידה רבה, עד שבעצם יותר כשהעסק הזה פנה מעבר לגבולות ארץ ישראל ולאגן הים התיכון, אז במפגש עם הפגניות ששררה באותם מקומות, בסופו של דבר האיזון הסופי יצר מצב שבו בוטלו המצוות המעשיות והתמקדו באישיות עצמה ובהתקרבות אליה כמתווך או כמאפשר את הקשר עם האל, ולכן גם המסעד של הכנסייה שהוא מתווך את הדברים האלה הפך להיות מאוד מאוד חזק, ובעצם כל ההתפתחות של אירופה מבחינה היסטורית קשורה מצד אחד עם הופעת הנצרות, מצד שני עם ההגבלות שהיא הטילה על ההתפתחות, וגם חלק מההיסטוריה של אירופה היא איך היא פרקה את עולה של הכנסייה. זה כל מזה, זה עיצב, אירופה חיה מתוך הכנסייה, בצילה של הכנסייה לאורך כל השנים. זאת אומרת, אירופה היא מאוד מאוד מושפעת מהמאבקים הללו. התרבות האירופית, האומנות האירופית היא מאוד מאוד פתוחה כל ההתפתחויות של אומנות, של ציור, של נגינה, הכל מאוד מאוד מעורבב עם תולדות הכנסייה. אין אפשרות ארכיטקטורה, המבנים הבולטים תמיד השקיעו את היכולות שלהם גם במבנים העירוניים, אבל הרבה פעמים בכנסיות אפשר לראות הרבה מאוד מזה. זאת אומרת, מי שלומד היסטוריה של אירופה בלי, או היסטוריה של האמנות באירופה בלי להיות קצת בן בית באתוסים, מיתוסים של הכנסייה, אז הוא לא יודע מספיק. זאת אומרת, זה אין מה לעשות, אתה צריך לדעת וכו'. בכל אופן, אני תכף רוצה להרחיב, אני רק נקרא את התגובה. אמר הכוזרי, זה מלך כוזר, זה לא הרחבר. דת כזאת אינה מניחה מקום להיגיון. כלומר, יש פה בעיה של הלוגיקה ביוחד סביב העניין הזה. גדולה מזאת, ההיגיון הכי קרוב הדברים שאמרת. אולם, עכשיו מה שהוא אומר פה, תשימו לב לקריטריונים שהוא מציב לעצמו, כדי שלבנות כמובן, הפיגום הבא הוא נועד לא רק לסתור את הנצרות, אלא בעיקר לקומם אחר כך את היהדות. משום שמה הוא אומר? מה שאתה אומר, הוא נראה לי לא הגיוני. קורה פה משהו שהוא אקסטראורדינר ביידיש, כן? מעבר לדבר המקובל והרגיל. זה משהו שהוא יוצא דופן, נכון? הוא מעק. אז ההיגיון בחקר רוב הדברים שאמרת. עכשיו, מה תגיד ש, 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 שגם האמונה שבסוף אני אציע היא אקסטראורדינר? היא מדברת על נבואה, היא מדברת על כל מיני דברים כאלה. אז אומר, אין ספק שיש מקום לזה, אבל צריך לראות מה התנאים. אולם, לאחר שנתעמד דבר לאדם על פי מראה עיניים ובניסיון. כלומר, אם אדם חווה, כמו שהוא חווה עכשיו, או כמו שאני חווה עכשיו שאני מדבר אתכם, אם יהיה לי חוויה שהיא אקסטראורדינר, אבל יהיה לי חוויה אישית כזו, נתעמד דבר לאדם על פי מראה עיניים ובניסיון, עד אשר יאמין בו כל הלב, ולא ימצא מוצא, כי באופן טבעי אתה מגיד, מה, זה שטויות, זה לא קרה, זה סתם יזיות וכולי. לא ימצא מוצא, כי אם להאמין בדבר השני תמת אצלו, אין לי דרך, זה, אנחנו קוראים לזה היום בשפה הפילוסופית של היום, זה שהדבר כפוי עליי, שאין לי אפשרות בחירה ביחס לזה. כן? יש הבדל בין משהו שאני מרגיש, שאני יוזם אותו, שאני שולט בו בצורה כזו או אחרת. למשל, אין לי, באמת אין לי ברירה אלא לחשוב שאתם נמצאים פה בחדר עכשיו. אף על פי שהשכל שלי יודע להגיד, שההבדל בין זה לבין החלומות שהיו לי, יש הבדלים, זה הרבה יותר חי לי שאתם פה, אבל יש לפעמים, לעתים נדירות, חלומות מאוד מאוד ויביד, מאוד מאוד חיים. ושרק מקיצים מהם, אז מבינים שזה היה, כן, והתברר לך שזה היה חלום, ואולי אני אקיץ מהחלום הזה, לא נראה לי, אני אומר לכם את האמת, אבל אם תקיצו אתם, אוקיי? אז העסק הזה הוא מה העניין, מכנה פילוסופית, איך אני מבחין את זה? אין לי שום אפשרות לחשוב שאתם אחרת, מאשר, קודם כל זה נחמד לי, זה לא בעיה שאתם פה, בסדר? אבל אני יכול להגיד שגם יש מצבים אחרים שהם מאוד לא נחמדים ומאוד לא הייתי רוצה אותם, והם באמת לחלוטין לא בשליטה שלי להתעורר מהחלום הזה, ודבר שהוא כפוי עליי, הוא נתפס כיותר, המילה הלא אהובה היום, שיצאה מהמילון, אובייקטיבי. בסדר? זה מילה שאסור להשתמש בה בפילוסופיה, מילה שנמחקה כשאומרים ומעבירים את זה דרך איך זה נקרא, מאיית הפילוסופים, מקבלים גלים מלמטה. אוקיי? כי היא לא תקינה, היא לא תקינה כבר. בסדר, הוא בעייתי, אפשר להגיד עליו. בכל אופן, זה משהו.
זה הפך חולום, זה דאו ביוקד ואום,
נכון, אז הוא לא אומר שזה אובייקטיבי, אבל הוא אומר שעבורי אין לי ברירה אלא זה כפוי עליי, אני חייב להאמין בזה. אני לא יכול להעביר מישהו אחר. אני לא יכול להגיד. לא. להגיד עבורי זה אובייקטיבי, זה להגיד מה שהוא אומר שאין לי ברירה אלא לחשוב כך. זה התרגום לעברית של המושגים האלה, רק היום נזרים במילים. בכל אופן, זה מה שהוא אומר פה. זה כפוי עליי. אני רק אומר לכם שבשפה הפילוסופית המודרנית, נגיד שהעסק הזה כפוי עליי, אין לי אפשרות אחרת. עכשיו, אם זה אין לי אפשרות, אז ימציא תחבולה דקה נגד ההיקש הרגיוני, למה לקרב את הרחוק ההוא? זאת אומרת, באיזשהו מקום, זה מה שנקרא דוגמה נגדית, בשפה של אנשי המדעים, קורה משהו שהוא לא אמור לקרות, ואם הוא בכל זאת בוודאות קורה, זאת אומרת, מה אני צריך לעשות? להרחיב את בסיס המדע שלי. אני חייב להגיד, להציע תזה שתכלול גם את האופציה הזו. זה ברור? זאת אומרת, מה עושה? אם אתה חשבת עד עכשיו שיש תופעות והכל הסתבר לך, אז בא, עשית מעגל, עכשיו הכל נמצא בתוך המעגל, פתאום מגיע לך משהו שלא נמצא בתוך המעגל, מה אתה צריך לעשות? לפתוח את המעגל ולהכניס אותו פנימה. אז איך אתה עושה את זה? זה מה שאומר, ימציא תחבולה דקה נגד ההיקש ההגיוני שעד לפני רגע, למען יקרב את הרחוק או למען לעשות אינטגרציה של העובדות החדשות לתוך התזה, כן? עד היום עושים את זה בכל דבר ודבר, כי כשאתה מגיע לך אינפורמציה חדשה, אתה חייב או לשנות משהו תשתיתי כדי לכלול, או לעשות. כן, ככה יעשו גם חכמי הטבע בכוחות המופלאים הנגלים בראשונה. כוחות אשר אי הוסופר להם לחכמים לפני שראו בעיניהם, אז מה הם היו אומרים? היו כופרים במציאותם, לא נכון, זה לא... אולם אחרי אשר ראו, ואם הם נוכחו לדעת שהם כפויים עליהם, אז הם חייבים להתחכם וימציאו להם סיבות, כלומר, יסבירו את זה, כי אם בערכת הכוכבים או בקרב הרוחניים, ולא ידחו את אשר הוא ביניהם. אז אני מסכים שכך צריך לפעול כנגד דברים שמה, שיש לך ודאות מוחלטת לגביהם, ואינך יכול לחשוב אחר. ואתה אולי כנוצרי, זה המצב שלך, ולכן אתה נשאר עם הדברים הללו. אבל אני איני מוצא דעתי נוטה לקבל את הדברים האלה כאמיתיים, כי חדשים הם בעיניי, ולא גדלתי עליהם, ובהחלט יכול להיות שהגידול והחינוך, יכול להיות שהם גורמים לי קהות מסוימת, ואני לא שואל שאלות מסוימות, ויש נוהגים, כן? שההתרגלות משבשת להם את הביקורת הפנימית. עליי, בכל אופן, כיוון שאני לא גדלתי ככה, אז מה שאתה אומר לא משכנע אותי, הוא דוחה אותו די בקש, תסכימו איתי. עליי מוטלת, איפה החובה לחקור את הדבר התכליתו, למה הוא דוחה אותו בקש? אני חושב שבאמת, כיוון שמתחתחיל הוא רק רוצה להביא אותו כלהקת חימום, סליחו לי על הביטוי, כי הוא בונה פה את הדרך לקראת המוסלמי, ואחר כך לקראת היהודי, כי היהודי יבוא בסופו של תהליך כזיכוך של הבעיות של הנוצרי, שתבינו מה הוא עושה. הוא לא יכול לתקוף את הנוצרי ישיר, כי אנחנו נמצאים באווירה שלא בדיוק מאפשרת לכתוב את הביקורת היהודית על הנצרות. כן, ויכוח הרמב"ן ועוד ויכוח. אנחנו נמצאים במציאות לא פשוטה. אז מי יתקוף את הנצרות סביב הבעיה הכי חמורה שנתפסת בעיני המאמינים? המוסלמי. אז המוסלמי יבקר את הנצרות על מה? על הגשמת האלוה. כלומר, תראו מה הבעיות שיש לנו עם הנצרות. הבעיה הכי בולטת זה הגשמת האלוה, כי על זה הוא אומר, אינה מניחה מקום להיגיון. למי הוא ייתן לתקוף את זה? למוסלמי, כי באמת המוסלמים תקפו את הנושא הזה של ההגשמה אצל בנצרות בצורה חריפה ביותר. אתם צריכים, בכל מיני פרטים, אתם צריכים לדעת למשל, שכונה תרבותית, ההבדל בין האזורים שבהם נגעה יד האסלאם לאזורים שלו, היא מאוד מעניינת מבחינה ארכיטקטונית. זה נורא מעניין, אם אתם הולכים, בספרד, שהיה שכבה נוצרית, ואחר כך שכבה מוסלמית, ואחר כך שוב, היום ספרד היא נוצרית לגמרי. אז המסגדים הגדולים שהפכו להיות כנסיות, למשל בסביליה, אבל סביליה זה לא, המקום הכי בולט הוא בקורדובה, עירו של הרמב״ם. שם יש את המסגד הכי גדול בעולם, שהוא יצירה ארכיטקטונית מדהימה, שבליבו, רק בחלק הפנימי שלו, בחלק קטן ממנו, בנו הנוצרים בשלב שני. כשהם כבשו את האזור, הם הקימו כנסייה. ואתה רואה את ההבדלים בארכיטקטורה. אבל מה שהכי מעניין מבחינתנו, שכיוון שהם לא היו מגשימים, הם היו לא רק לא מגשימים, אלא היו אנטי-הגשמה בצורה כלשהי, אין שום מקום לתמונות אצלהם, לתמונות של דמויות ממשיות. אז כל האומנות הערבית היא אומנות פיגורטיבית. וביידיש, אומנות של צורות. משולשים, מרובעים, כל צורות גיאומטריות, והם פיתחו את כל הצד הזה של צורות אומנותיות גיאומטריות לפסגת האומנות, כי הם לא יכלו לצייר שם שום תמונה, שום פסל ושום תמונה, הם לא יכלו לקשט את הקתדרלות שלהם. אם אתם ראיתם פעם קתדרלה מבחוץ, נעזור, זה יש לו מפנים, מי שראה מבפנים לא צריך להודות את זה. מה? זה
נעזור בירושלים, על הר הזיתים.
זה כלאי נשקיית, אנחנו מדברים על אני אגיד לכם בסוד, בסדר? אני לפעמים אומר, אתם אומרים, ברוך אתה השם אלוקינו, מלך העולם, נכון? קודם שמחו מלך העולם. אתם מכירים את העולם? כי מי שהעולם שלו קטנצ'יק, אז מלך העולם גם כן קטנצ'יק. מי שהעולם שלו גדול, זה ברור, זה מלך שלי. אז אני אומר, תיסו קצת, אסור, כן? תיסו לחוץ לארץ כדי שתראו כמה העולם גדול, ואז המלך העולם גדול. אתם מבינים, זה ברור מה ש... זה איך של מצווה כזה, כן? שתכירו, העולם באמת גדול, ומלך העולם, פי, מלך העולם, העולם. אם העולם שלך קטן, מלך העולם שלך יותר גדול מה ש... אבל זה הבנתם, בסדר? לגבי יציאה לחוץ לארץ, כל אחד יעשה לפי מה שרבו יאמר לו. אני לא עכשיו אמרתי כך או אחרת. יש דברים שמותר לצאת בשבילם לחוץ לארץ, ויש דברים שזה בעייתי, אבל יש דיונים שלמים לזה. יש יסוד לסברה שכל האיסור לצאת זה אם אתה לא מתכוון לחזור, או לא בטוח שתוכל לחזור, ובעבר זה היה כך. אבל היום, למשל, חלק גדול מהנסיעות, אתה כבר קונה כרטיס הלוך ושוב, אז כל העסק הזה נהיה קצת פחות, זה לא שאתה באופן, אם יהיה לך סייעת הדשמאי הגדולה, אתה גם תחזור. תחשבו על זה, כשאתה נוסע לחוץ לארץ לפני 1,000, 1,500 שנים, 2,000 שנה, היכולת שלך לדעת שאתה לא נפרד ואתה חוזר, זה בסדר, הבנתי.
הלכו להם למדינת הים.
מה? הלכו להם למדינת הים, ולך תדע, אפילו עם שיירות מצויות, אם נוכל אפילו מה, לא רק שלא, לא רק להביא את העת חזרה, אלא אפילו לקיים את חתימת ידו, למצוא מישהו שיכיר אותו. אז יש הבדלים, בכל זאת יש הבדלים, כן? בכל אופן, אז אתם תראו שבספרד, באותם מקומות שהפכו, אז אתם רואים איך שהם הלבישו, אתם אפשר לראות, המסגד הזה בקורדובה הוא פאר היציאה הארכיטקטונית, אולם ענק, עם משוכלע, עם
אבל...
לא, היום יש את השטח שהוא מסגד, שלא הפכו אותו לכנסייה, למי נפקא מינה, לנו מותר לבקר במסגדים, ולגבי כנסיות יש חולקים. אז שם, כיוון שהם לא קידשו את כל המסגד, רק את החלק שהפכו לכנסייה, אז שם בשופי אפשר ללכת בחלק שהוא של המסגד. אתה רואה, עם ניקוז, עם פאר, מבחינה ארכיטקטונית, בניין ענק, שטח עצום. אני לא זוכר עכשיו כמות העמודים שיש שם והשטח בכלל, לא משנה. אני רק אומר שתראו שהיה לזה באמת השפעה, גם האי הגשמה של המוסלמים, היה לה השלכות אומנותיות מסוימות, כמו שהגשמה של הנצרות היה לה השלכות אומנותיות מסוימות, כשאתם יודעים שבאמת החלק גדול מהאומנים הללו השקיעו את האומנות שלהם באותם מבנים דתיים שהם הקימו. זה חלק מהסיפור. טוב. עכשיו אני חוזר לענייננו. אז הנוצרי מעמיד פה את התזה שלו, ואני עכשיו לא מדבר כמלך כוזר, כי אני לא מלך כוזר, אבל אני כן מלמד, אומר, אז מה לנו היהודים יש עם מה הם הנקודות התורפה המרכזיות של העמדה הנוצרית שאנחנו מבקרים אותה בשצף קצף. אז קודם כל כמובן נושא זה של מה? של ההגשמה. אוקיי? הנושא של ההגשמה הוא נושא מרכזי, שהוא בעייתי, אבל אמרתי לכם שכבר ניתן למוסלמי לתקוף אותו, אז אני לא ארצה עכשיו יותר מדי להיכנס בו, אבל אני אומר שזה בעיה חריפה, האנשה, כן? להפוך את ה... בעיה נוספת שעולה פה מתוך הכתובים, זה המעבר מביטול של בחירת ישראל. התפיסה הזאת שנצח ישראל משקר. כלומר, יש פה איזשהו מעבר מבחירת ישראל, שבחירת ישראל מתבטלת, ועכשיו זה נשמע כזה קוקניקי ומהרלניקי וזה, אבל יש פה מעבר מאוד גדול בין תפיסת עולם שמדברת על הופעה של מרוכזת בעם מסוים לאיזשהו פנייה למעלה, למשהו אוניברסלי. המעבר לאוניברסליות, לשאיפה למשהו שהוא אוניברסלי, אז כאילו זה ללכת, אני לא מסתפק בעם אחד, אני בעצם, אני הולך על כל האנושות. אבל צריך לזכור, וזו נקודה מרכזית, שבאותה מידה המעבר לעבר האוניברסלי זה גם מעבר לעבר האינדיבידואלי. אז אתה פונה לאדם היחידי. האטום היחידי של המערכת יחסים הדתית אצל הנוצרי הוא אדם מול אלוהיו. איזה אדם? באשר הוא אדם. אבל האטום הבסיסי של הדת זה אדם פרטי מול האל. אוקיי? בסדר? יש דבר, מי נגד, לא משנה. אבל מה התא הבסיסי של הקיום הדתי? הוא אדם הפרטי אל מול האל. ביהדות, האטום הבסיסי של התורה זה לא האדם הפרטי. יש שתי תפילות שאנחנו אומרים בלשון יחיד. מודה אני זה לא, זה טוב, אבל אתה צודק, זה קשור. שתי ברכות הן מסכות בלשון יחיד. אלוקי נשמה וברכת המפיל. כל שאר זה, אנחנו רואים את זה בלשון יחיד רק אצל ההונגרים, שאלוקי ני ואלוקי אבותי ני, אבל כל האחרים שאומרים את זה בצורה מקובלת, אז כל התפילות האחרות הן לשון רבים, כמעט כולן, חוץ מ, וזה מאוד מעניין, חוץ מברכת המפיל וברכת אלוקי נשמה, אתם יודעים, למשל, זה בראשונים מופיע, זה פנטסטי, אני תמיד כל כך אוהב את הוורט הזה, אבל זה מופיע. זה שלמה אלוקי נשמה לא פותחת בברוך, אז מצד שהיא סמוכה לחברתה, מי היא חברתה של אלוקי נשמה? ברכת המפיל. אתם יודעים שכל ברכה שהיא סמוכה לחברתה לא צריך לפתוח בה בברוך? זה שמעתם על זה פעם? באופן כללי, המבנה של ברכה זה ברכה בהתחלה, ברכה בסוף, אלא אם כן היא ברכה סמוכה. מה?
אם אתה מדבר אחרי המפיל,
זה מטבע שתבוא בברכות. אם אתה דיברת אחרי המפיל, שתעשה תשובה מהר. אבל הרעיון הוא שיש כאילו רצף, כן? אבל בעצם זה המקום בשינה, אדם נפרד הוא נהיה באמת אדם פרטי. אבל אחרי שהוא מתעורר, הוא כבר צריך להיות חלק מהכלל. הוא אף פעם לא נשאר בפרטיותו. יש איזה, במקום שהוא הולך לישון, שם הוא פוגש את הפרטיות שלו, כן? מיטה, שינה זה 5-60 במיטה. אוקיי? זה ברור מה שאני מנסה לומר. זאת אומרת, המעבר, אני אפרט את זה יותר, אבל אני בינתיים מסמן את הטריטוריה. אמרנו הגשמה, אמרנו ביטול הבחירה, נכון? בסדר? נצח ישראל, עם ישראל איננו נצחי. הוא לא נבחר נצחי. כמובן שהשאלה נשאלת לשיטוסון, אז מה אנחנו עושים פה? אז בשלב מאוחר יותר שעשינו פה, הניבוי הבסיסי שלהם היה כמובן שמה יקרה, שאנחנו ניבלה בתוכן, ואם לא ניבלה בתוכן פשוט נעלם. זה שהתמדנו להתקיים היה מאוד מאוד בעייתי מבחינה תיאולוגית, עד שהפתרון היה שאנחנו הפכנו להיות הדוגמה הקלאסית, הדוגמה הנגדית הקלאסית. מה קורה למי שלא מאמין בישו? מה קורה לו? על הפנים. הוא בזוי, הוא שפל, הוא נחות. כמובן שאם הוא לא מספיק, אפשר לתת לו עוד קצת, כן? זה תמין שחלק מהטענה של נגד האנטישמיות הייתה שבעצם האנטישמיות על רקע דתי, לפחות בהקשר הנוצרי שלה, בנויה על כך שזה אינטרס נוצרי להתמיד את הקיום הנחות של העם היהודי, כי זה מעיד מה קורה למי שכופר בישו. בסדר? זה ברור. זה, כמובן שזה כן הפך להיות, זה לא היה, כלומר, התזה הזו הייתה ודאי בתוקף בזמנו כשכתב את הספר הזה רבי יהודה הלוי, וגם מאות שנים אחר כך. במאה השנה האחרונות זה הפך להיות קצת בעייתי, משום שהמתח החי הזה קם לתחייה. ואין ספק שזה כותב הזה יפה יעקב הרצוג, זיכרונו לברכה, שעל שמו נקראת המכללה, הרב דוקטור יעקב הרצוג, שהיה בנו של הרב הראשי רב יצחק אייזק הלוי הרצוג. אבל הרב דוקטור יעקב הרצוג היה מנכ"ל משרד ראש הממשלה, יהודי ירא שמיים, תלמיד חכם, האבא של לא האבא, הדוד של בוז'י הרצוג, האבא של מישהו אחר, נעזוב את זה עכשיו, נעזוב סוגיות משפחתיות ברגע זה. הוא היה הוא כתב, אנחנו נדבר על זה עוד, את המאמר היפה הזה שנקרא עם לבדד ישכון, עוד נדבר על הדברים האלה, לא נספיק עוד כל זה היום, ושם הוא מדגיש את הנקודה הזו בכתבים שלו בכלל, שקיום הקמת המדינה הפכה להיות איזושהי בעיה תיאולוגית עבור כנסייה קתולית. משום שהעם שאמור להיות העדות למה שקורה למי שלא מאמין בישו ואמור להיות נרדף וכו' וכו' וכו', הוא עושה קאמבק וזה ממש בעייתי. וזה פשוטו, אתה מבין, קיבוץ גלויות זה בעברית קאמבק. נכון, אבל אתה מבין שזה צריך לחזור, שזה צריך להיות דיונים, כי יש להם בעיה. כל הנושא הזה של מערכת היחסים של מדינת ישראל עם הוותיקן, הייתה בעיה תיאולוגית קשה לוותיקן.
מה הם עושים את זה באמת?
עוקים אותה. תראה, חלק מזה הם עושים, זה מורכב מאוד. תראו, כל הכתות הפרו-ישראליות, האוונגליסטים, עכשיו הם מאוד משחקים תפקיד מרכזי בהרצה של רומני ברפובליקנים, כל התנועות האוונגליסטיות שמאמינים נוצריות, אוונגליסטיות הן לא קתוליות, זה גם לא אנגליקניות, זה אוונגליסטיות שמאוד מאוד אוהבים את הבשורה, הם ממש לפעמים דורשים כמעט כמפי הגבורה, הם אלה שמביאים המון תיירים לארץ, המון כסף מגיע מהם לפה, הם, יש להם תזה שלפני הופעתו, טוב, נדבר על זה עוד קצת, אבל המשיח כמובן בפעם אחת זה לא עבד, זה צריך עוד פעם. יש להם תזה שמדברת על ביאה שנייה, שהוא יבוא עוד פעם. ולפי התזות שלהם, כיוון שהם ראו שבנביאים כתוב שיהיה קיבוץ גלויות, אז התזה שלהם הבאה הולכת כך, עם ישראל יתכנס חזרה לארץ ישראל, ואז יופיע האיש הזה עוד פעם, ואז מי שיאמין בו יגאל, ומי שלא יאמין בו יהיה לדוראון עולם. עכשיו, לכן, מבחינתם, זה שעם ישראל חזר לארצל, זה מקרב את מה? את ביאתו השנייה של המשיח. והם עושים, הם עושים למען גאולת העולם. אלא שכמובן... תראו, האמריקאים הם צעירים. האמריקאים הם, תראו, האמריקאים הראשונים היו ספוגי תודעה ביבליסטית נוצרית. אתם יודעים שיש מקומות, יש ניו ג'רוזלם, שמעתם על זה? יש לא רק ניו יורק. יש מפה גדולה לאמריקה, אפשר למצוא כל מיני דברים. אבל יש גם ניו ג'רוזלם, יש מקום שנקרא זיין. יש הרבה הרבה מקומות ש...
רק 13 קולון, איך אתה רוצה לקרוא להם? 13 מדינות בהתחלה. זה אומרים, זה על הבסיס של
ה-13 שבטים.
כן, 13 שבטים.
המון המון דברים של, שהיו המון המון הספוגים של אמונה נוצרית, ושלפעמים גם הייתה ככה מאוד קיצונית ומאוד קשה, איך שלא יהיה. התזה הנוצרית, אחד ההתמודדות, לא של הקתולים, אבל של חלק מהאוונגליסטים, זה ש יש ביאה שנייה ויש second chance ליהודים, אז נחיה ונראה מה נעשה עם ה-second chance שלנו, והם תומכים בנו כדי להרוס אותנו. זאת אומרת, הם תומכים בנו לא כי הם אוהבים אותנו, אלא כי אנחנו בעקיפין דרכנו הם מקדמים את המטרות שלהם, ובינתיים הם מוכנים לקבל את זה שאנחנו אנחנו, אבל מבחינתם הם מייחלים ליום שבו אנחנו נתקדם מעבר לזה. טוב, נחזור לענייננו. הנושא הראשון, כפי שאמרתי, ההקשבה. הנושא השני זה נצח ישראל. הנושא השלישי, ואני רוצה לדבר, ואמרתי, הכפירה בלאומיות הישראלית היא גם הליכה לעבר האינדיבידואליות. בסדר? דיברנו קצת עכשיו על זה. אני אפרט על זה יותר בהמשך. הדבר השלישי שהוא בעייתי ביותר הוא ביטול המצוות המעשיות. אין מצוות. לא חייבים, אתם ממשיכים, אבל לא מקיימים מצוות. למה? ופה יש להם תזה שמעורבבת, מערבבת שני הדברים, משום שהם עושים חילוק בין ישראל ברוח לישראל בבשר. יש ישראל בבשר. מי זה ישראל בבשר? אנחנו. אבל הם היורשים שלנו, אבל הם כבר התקדמו מעבר לדברים הגשמיים, הם כבר לא זקוקים לבצע דברים פיזיים, כי הם נתעלו למדרגה של רוחניות, ברוך השם. וכיוון שהם רוחניים, אז הם אינם זקוקים, ישראל בבשר, שיש לו רק גנים, של, הוא צאצא של יהודים, הוא צאצא של אבותינו במובן הפיזי, כי רק אלה נשארו, הם יהודים, אז ישראל בבשר צריך לקיים מצוות בבשר. אבל ישראל ברוח, שזה העידה הנוצרית, שהם מזוהים עם הרעיונות, הם מספיק שהם יקיימו מצוות בצורה של מה? של רעיונות. ישראל ברוח מקיים מצוות ברוח. תזה אחת. תזה נוספת, זה קיים עלן בחזל של מצוות בטלות לעתיד לבוא, נכון? ולעתיד לבוא כבר הגיע. כיוון שלעתיד לבוא הגיע, אז מה צריך שיהיה? מצוות בטלות. ראיתי אצל הרב קוק דבר נורא יפה. שהוא מסביר מה זה מצוות בטלות, באחד המקומות שזה וורט עצום, הוא אומר, בטלות כמו שבטל ברוב. כשמשהו בטל ברוב, אז הוא קיים, רק הוא בטל ברוב, נכון? אז הוא אומר, מצוות מצוות לעתיד לבוא, לעתיד לבוא יהיה כזה אווירה רוחנית גדולה, שזה שזה מצווה, זה יתבטל בחוויה שלך. זה לא, לא יהיה משקל לציווי בחוויה הדתית שלך. עיקר יהיה ההתלהבות שלך מהדברים עצמם, והמצוות, זה שזה מצוות, בטלות לעתיד לבוא. הם, זה, הבנתם מה שאני אומר? זה לא שהן מתבטלות והן לא קיימות. זה כמו די, סתם, זה בוחת חמוד. בכל אופן, המנגנון שבו הם מתארים את הדברים, זה בדיוק זה. א', המעבר מישראל ברוח לישראל, בישראל בבשר לישראל ברוח, והנושא של לעתיד לבוא הגיע, ולכן אנחנו עוברים לפאזה אחרת של קיום ושל התנהלות. אז עכשיו מה הבעיה? זה אני אסביר שוב, אני סרטטתי בינתיים את קווי המתאר של הדיון. הביטול של המצוות המעשיות, האם באמת, באמת אנחנו כבר התעלינו על הצורך לקיים מצוות פיזיות? תדעו לכם, בנצרות הם לא קולטים את זה שכל יהודי בונה סוכה, או שכל יהודי מניח תפילין. זאת אומרת, מבחינתם, הולכים, במה הם נוצרים? אז מתפללים, באמת רק דברים, חסד, כל מיני דברים כאלה, אבל פרקטיקה, הם הצליחו להעביר את כל הפולחן למה שנקרא פולחן. המעשים הדתיים כולם מתנקזים לאירועים שקורים בכנסייה, שום דבר לא קורה אצלך לבד בבית, ומבחינתם אולי, הם יכולים להגיד שלרב יהיה סוכה, זה בסדר, זה עוד מסתדר, הקומר צריך להיות לא מתחתן, בסדר, אבל כל השאר כן, זאת אומרת, יש אצלם איזה מבנה מאוד מוזר שהכנסייה היא יותר עדוקה והשאר מלכתחילה, יש להם איזשהו אורח חיים אחר. אז אין להם הרבה, הם ביטלו את המצוות. מבחינה הזאת, זה מתחבר לי עם תזה אחרת שאני מרגיש שאיתה, אני כן רוצה להתווכח בצורה רצינית, וזה הנושא הרביעי, מה אמרנו, הגשמה, בחירת ישראל, ביטול המצוות המעשיות, בסדר? אז הנושא הרביעי, הוא המשיכיות שקר. זאת אומרת, התפיסה הזאת שמשיח כבר הגיע, אם כי, כפי שאמרתי לכם, כבר אמרו, משיח הגיע, אבל הוא צריך להגיע עוד פעם. אבל יש בזה איזשהו אלמנט קשה מאוד של משיחיות שקר, ואת ארבעת הנושאים האלה אני רוצה להרחיב לגביהם בשבוע הבא. אני רק, אולי אתחיל רק משהו ככה, לצלוב את המשיחיות שקר, בסדר? כי זה חשוב לי. לצלוב את זה, נשמע ככה. זאת אומרת, ההנחה היא שלעתיד לבוא כבר נמצא, הוא באמת הנחה שאדם לא צריך להיאבק עם עצמו. זאת אומרת, אחד השקרים הגדולים, שדרך אגב, העולם המערבי המודרני די ירש את זה מהנצרות של אירופה, שאדם לא צריך להיאבק, שיש איזושהי תחושה שזהו, כבר הגענו לאן שצריך להגיע, ואדם, הוא לא צריך להיאבק עם עצמו, הוא לא צריך להיכנס לאיזשהו מתח עם עצמו, כי אנחנו כבר שם. ההנחה הזאת שאצל הנביאים שלנו זה כל כך לא כך, שהם אומרים לעתיד לבוא ועשירותי את לב הערב לצרכם, שאומר שאדם צריך לעמול, להתמודד עם איזשהו נטיות לא פשוטות שקיימות בתוכו, שאדם צריך להיאבק עם עצמו. התפיסה הזאת שאדם צריך להיאבק עם עצמו, היא לא תפיסה שדרך אגב תלוי גם בכתות נוצריות מסוימות. אם קראתם פעם את הכנסייה הפרובסלבית, יודעים, שמעתם על זה? אז שם יותר ברור שאדם צריך להיאבק, שיש לו, גם בקתולים מדברים על שבעה או על פיתויים קשים, אבל אחר כך כש ביטלו את זה, בעיקר אצל הפרוטסטנטים, איזושהי תחושה שאדם הוא הגאולה הזמינה לו וקלה לו ופשוטה לו, זה שקר נוראי. משום שבאמת, אדם לא מגיע להישגים, ואדם אם הוא לא מתמודד עם עצמו, אז הוא לא יהיה מוסרי, והוא לא יוכל להחדיר מוסר לחיים שלו. ההנחה הזאת שאתה לא צריך להיאבק עם עצמך, היא ירד גורל. כי יש אנשים שבאמת, היצר לא בדיוק, יצר, כל מיני יצרים רעים, אני לא מדבר עכשיו דווקא על מיניות או על דברים מהסוג הזה, יצר של שלטון, יצר להרע לאנשים אחרים, יצר לפגוע. יש אנשים שזה לא כל כך נמצא במחוזותיהם, ואז הם לא כל כך מסוכנים, אבל יש אנשים שזה יצר מאוד רציני אצלם. וכשאתה לא אומר לאדם, אתה חייב להיאבק בעצמך, ואתה לא אומר לו איזה גיבור הכובש את יצרו, אלא איזה הוא גיבור שמגיע לשמיים שהם אולי הגבול, כן, ואין גבול, וסל שלום, כאילו אני מרגיש שזה אחד הפשעים הגדולים של הדורות שלנו, ש, 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 שהנושא הזה של מאבק עצמי ואיזושהי התגברות על עצמנו היא לא נושא מרכזי בתודעה החברתית שלנו, ואני קורא לזה משיחיות שקר. אני קורא לזה של העולם המערבי שאומר הכל בסדר, אין לנו לאן לשאוף, אין לנו עם מה להיאבק, יש לנו מה לשאוף, להצליח יותר אל ההצלחה, אבל אין משהו שאני צריך לשאוף ביחס של היחסים שלי עם עצמי, שאני אתבע מעצמי תביעות ואני אתגבר על עצמי, ואני התפיסה הזו היא מסוכנת לעולם, משום שאנשים באמת לא מרסנים, איך נגיד את זה בצורה הכי בוטה. כל מי שרוצה לקנות מכונית, אז הוא מבין שצריך להיות יחס הגון וסביר בין המנוע של המכונית לבין המעצורים שלה. אם למנוע, יש מנוע חזק והמעצורים לא מסוגלים לעצור את עוצמת המנוע הזו, אז המכונית מסוכנת. זה ברור מה שאני אומר. עכשיו תראו לכם, יש באמת, גם היום יש אנשים שיש משווקי מכוניות שכן מדגישים את היכולת עצירה, יכולת בלימה ופחות יכולת שרידות מצד כל מיני מבחני התרסקות. נכון? אבל מצד שני, מבחינה תרבותית הרבה פעמים אתה שומע את אנשים, יאללה, יש לנו מנוע גדול, תלכו על זה. ובעולם החינוכי שאנחנו נמצאים בתוכו לא מדברים על כך שיש לך מנוע גדול, אז וואלה, בוא נבדוק אם המעצורים שלך מספיק תקינים. כי ככל שיש לך מנוע גדול, חייבים שמה? שנוודא שאתה יכול לעצור את עצמך, שאתה יכול לרסן את עצמך. והיום לא מקובל לדבר על ריסון, על בלימה, על יכולת התגברות, כל זה לא פופולרי לחלוטין. הכל זורם, אנשים זורמים. סכנת נפשות. כי אני לא רוצה שיזרמו, אני רוצה שיעצרו באור אדום, אני רוצה שידעו לעצור כשצריך. ולא רק, זה מובן מה שאני עושה לו, עכשיו אני טוען שבעקיפין זה תולדה לתפיסה של, של, שכבר משיח הגיע ואנחנו לא צריכים להתמודד. זה משיחיות שקר, כשאתה אומר שכבר אנחנו שם, כשאנחנו בעצם עוד לא שם. וזה סכנת נפשות. טוב, על שאר הדברים אנחנו נדבר בשבוע הבא, ו... אם נספיק, נתקדם גם הלאה, אבל בשלב זה אנחנו צריכים פה, בסדר?